ערב טוב, חודש לא מבורך. הנושא כרגיל, פרשת השבוע. כלומר, פרשת נוח. בראשית זה היה שבוע שעבר. אם כן, פרשת נוח מיוחדת מאוד בגלל הספר שבו היא מופיעה. פרשת נוח היא חלק מתורת משה. מה הבעיה בזה? תורת משה באופן כללי זה ספר אופטימי, מלא אופטימיות. אם נשאל כל אדם, גם מתוך אפילו ידיעה שטחית של תורת משה, מבין שהמסר הכללי של ספר תורת משה הוא מסר אופטימי, במובן הזה שהתורה מלמדת אותנו להאמין בכך שייתכן שהאנושות תצליח את דרכה, במיוחד אחרי כל המאמצים שהושקעו בה להקים את האומה הישראלית ולתת לה את התורה וכו'. יש להניח שיש לנו מספיק נתונים כדי להצליח את ההיסטוריה האנושית. זאת הנחת יסוד שהיא עולה מכללות התורה כולה. ודווקא פרשת נוח היא ההפך מזה. זאת פרשה פסימית לחלוטין. כלומר, הפרשה מספרת על אפשרות שהחברה האנושית תשחט עד כדי כך שהיא תהיה חייבת כולה כליה, ושתכלה באמת. כלומר, האפשרות של כליון האנושות, הן מבחינה פיזית והן מבחינה מוסרית, מועלת אפילו כעובדה היסטורית בפרשת נוח, מה שכמובן מזעזע. זה מה שיש לתורה ללמד אותנו, שייתכן שכל התוכנית של כל המאמץ הזה להביא את האנושות לעולם כולו לריק. פלא גדול. אלא כנראה שכאן יש איזושהי כוונה ללמד אותנו מה משמעותה של האופטימיות היהודית. האופטימיות היהודית איננה האמירה שהכל יהיה בסדר, אלא אדרבה, אני יודע שהכל יהיה לא בסדר, ואף על פי כן סופו לטוב. כלומר, האופטימיות הזאת איננה שאננות, אלא אדרבה, היא ידיעת עומק הרע. כל זמן שאינך יודע מהו עומק הרע, אינך רשאי להיות אופטימי, נקודה. זאת אם כן המשמעות הבסיסית של פרשת נוח. עכשיו, יש להוסיף, הפרשה הזאת היא פסימית עוד יותר ממה שנראה במבט ראשון. כי במבט ראשון נראה שעל כל פנים אדם אחד צדיק היה, ולכן האנושות ניצלה בגלל שהיה אדם אחד שהיה ראוי להינצל מן הכליה. אם כן, אין כל כך מה לדאוג, תמיד יהיה צדיק אחד. זה לכאורה מה שהקריאה השטחית מלמדת. אלא שגם פה עיון מדוקדק בכתוב מראה שזה לא כך. אנחנו רגילים לחשוב שנוח היה צדיק, אבל הכתוב אומר הפוך. אני קורא כאן בספר בראשית, בסוף הפרשה הקודמת נאמר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו, ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. האמירה הזאת היא אמירה כוללת. אין אדם בארץ שהיה ראוי בעיני השם להינצל מן המבול. את כולם. מובן? כולל נוח. מה? כולל נוח. אפילו המדרש מוסיף, כי ניחמתי, כי עשיתים ונוח. כלומר, הפסוק שבא מיד לאחר מכן, בא לומר שגם נוח הוא בכלל הגזרה. אבל גם בלי להגיע לדרשנות הזאת, נאמר במפורש, ונוח מצא חן בעיני השם. סימן שהוא לא היה צדיק. יש לי מישהו הגדרה מה זה חן? מה? חינם.
חנינה.
כן, זה השורש של המילה. אני שואל, מה פירוש? שאומרים על משהו שמוצא חן. מה? חן פירוש הדבר שזה לא יפה. חז"ל במסכת מגילה אומרים שאסתר המלכה הייתה מכוערת, ירקרוקת הייתה, כן, חיוורת. איך יודעים? שנאמר ותהי אסתר נושאת חן. אם הייתה באמת יפה, אז הכתוב היה אומר שאסתר הייתה יפה. אם אומרים שהיא רק מוצאת חן, זה סימן שאובייקטיבית, לפי הקריטריונים האבסולוטיים של היופי, היא איננה יפה, אבל היא מוצאת חן. כן, למצוא חן, הכוונה שאין כאן זכות במובן הרגילה של המילה, אלא יש כאן מתנת חינם. חינם, חן, אותו שורש. חנינה. אם כן, ברור שמה שהציל את נוח זאת לא זכותו כצדיק, כי הרי כתוב במפורש שהוא לא היה צדיק. מובן? וכאן אנחנו נכנסים לבעיה תיאולוגית גדולה מאוד, כי הרי הנצרות מאוד אוהבת פסוקים כאלה. התיאולוגיה הנוצרית, כשהיא רואה פסוק שבו נאמר שלאדם אין זכות אלא הכל מתנת חינם מהבורא, היא ממש שמחה אלגיל.
אז למה דווקא נוח נמחה?
זאת השאלה, מה המשמעות של החנינה? בנצרות, על כל פנים, החנינה היא מעשה שרירותי. כלומר, אין שום סיבה לכך שהאלוהים בחר בזה ולא בזה, שזה מצא חן בעיניו וזה לא מצא חן בעיניו. זה שרירותי לחלוטין, קפריזה אלוהית. עם קפריזות לא מתווכחים. זה ההסבר הנוצרי. מה היסוד של ההסבר הנוצרי הזה? הם אינם מאמינים, התיאולוגים הנוצרים, הם אינם מאמינים שיש יכולת לאדם לזכות באופן מוחלט מול האלוהים. אי אפשר לזכות. אתה בן אדם, הוא אלוהים. איך אתה יכול לזכות? הוא אין סוף, אתה סוף. איך אתה יכול לזכות? אי אפשר. מול המוחלט אין לך תקווה. כן. אבל איפה כזו שהוא הצדיק? האם זה מספיק להיות בולט קצת כדי להינצל? בכלל, אני אגיד לכם עוד משהו. אנחנו רגילים, בגלל שאנחנו עברנו שטיפת מוח של מוסר יהודי בין אלפי שנים, אנחנו רגילים לחשוב שאם ישנה איזושהי קטסטרופה טבעית שמתה על בני אדם, מי שצריך להינצל זה הצדיק. מי אמר? חוקי המציאות מלמדים שמי שניצל זה החזק, מי שיודע לשחות. להיות צדיק זה לא מבטיח שאתה יודע לשחות, לפעמים אפילו הפוך. כן? כן, אבל הגורם שמביא את המבול הוא דווקא איננו חפץ בנוח. כלומר, על כל פנים, זאת השאלה שאני שואל. עכשיו, מה רצה להגיד משהו? עכשיו, אני לא יודע למה אתם בכלל לא מקשים קושיה הרבה יותר רצינית על כל מה שאני אומר עכשיו. תסתכלו על הפסוק הראשון של פרשתנו. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, כתוב שהוא צדיק. אם כן, יש פה סתירה מפורשת בין הכתוב האחרון בפרשת בראשית לבין הכתוב הראשון בפרשת נוח.
אולי הסתפר על זה.
הסתפר בינתיים. אתה צודק, אתה צודק. אבל הבעיה היא ש... ונוח מצא חן בעיני השם, אני רוצה להבין למה. בסדר.
השם העתיד, סוף העתיד.
אני מקבל שהוא הסתפר, אבל דווקא לא בשלב הזה. אני גם אסביר לך אחר כך מדוע אני אומר. מה? זה מה שמעניין, כן? כלומר, אתה בא ואומר, למה מצא חן? כי הוא צדיק, כן?
מה? יש ירידה במושג צדיק.
מה זאת אומרת?
אחרי חסוך שמצא חן, הוא בכל אופן צדיק בדבר
אחר. בסדר, אבל אני רוצה להביא הוכחות לזה. אגב, אני, מה שאתה אומר, שמי שצדיק מוצא חן, זה לא נכון. ואשים הוא צדיק, זה לא בגלל, אז הוא לא מוצא חן, מגיע לו. כלומר, אם אני צדיק, זה סימן שאני עומד בדרישות שאני נדרש, במה שנדרש ממני. אני עומד בזה. אז אני לא צריך למצוא חן. מגיע לי בזכות. למצוא חן, בדקדוק העברי המקורי, משמעותו מעבר לזכות. בלי זכות מוצא חן. כן? יש פה, אם כן, איזו סתירה. מה? לעומת העם. טוב, צריך לבדוק את זה. תראו מה שאומר רשי על איש צדיק. מה אומר רשי? הועיל והזכירו, סיפר בשבחו. איפה הזכירו? בסוף בראשית. אז לא סיפר בשבחו. ונוח מצא חן בעיני השם, זה לא שבחו. או? אם כן, יש לנו פה תיאורים סותרים, שתי עמדות שונות ביחס לאישיות של נוח. הזכירו, הזכיר את נוח.
הזכירו את הרשימה ארוכה, זה
נזכיר
את זה.
נכון. הועיל והזכירו. מה? לא הבנתי.
לא הזכירו את זה.
כי לא היה שאלה. טוב. אפשר גם להגיד. על כל פנים, רק פה מופיע שהוא צדיק ולא שם. כן? בסדר, יש פה איזה סתיר. וכפי שאמרנו גם, וזה כבר מתחיל לתת פתרון לשאלה, מי אמר שהצדיקים צריכים להינצל? אנחנו רגילים, בגלל המוסר היהודי שמילאו אותנו, שמילאו לנו בו את הראש במשך אלפי שנים, אנחנו רגילים לחשוב שאם מישהו צריך להינצל, זה הצדיק. אבל המציאות אומרת לא כך. מה? מה? הוא לא נכנס לארץ ישראל, נכון? למרות שהוא צדיק. אם כן, מה? אם יש מישהו שברצונו מנהל את העניינים. אבל אם הטבע, אם יש איזה קטסטרופה טבעית, אגב, רש"י אומר משהו מאוד מעניין. רגע, תזכלו ברש"י בפסוק י"ג, קט כל בשר בא לפניי. מה זה כל בשר? אומר רש"י, כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודת אלילים, אנדרה למוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. זה סותר את הפסוק, איך תזכו את הדיקים רש"י לכאורה. מה?
אתה
יכול
להגיד לנו לומר, מה צדיק ורעים? זה צדיק ורשע?
לכאורה.
מה? אם יש למשל בננה ברחוב, אז גם צדיק וגם רשע יכולים להגיד.
נכון.
אבל ברגע שיש חטאים, ועל החטאים הודיע לנו כבר שברוך הוא לפני כן, בגלל שעברה, הוא מאוד כואב.
כן.
ועכשיו, בעצם את מי הוא יעניש? הוא יעניש דווקא...
את כולם. אנדרה למוסיה בא לעולם, והוא רגיע טובים ורעים, אז למה נוח ניצל בעצם? קץ כל בשר. מה? הכתוב אומר, קץ כל בשר בא לפניי. כלומר, פירוש רש"י הוא על הפסוק. טוב, צריך להסביר פה כמה דברים. תסתכלו, בעיני מי מצא נוח חן? בעיני מי? מה? בעיני השם, נכון? עכשיו, אצל מי הוא היה צדיק נוח? תסתכלו. אלוהים. אלוהים. כלומר, הוא צדיק לפי הקריטריונים של אלוהים, איננו צדיק לפי הקריטריונים של השם. פשוט מאוד. כלומר, כשהאלוהות מתגל... מה? נכון, הוא לא יהודי. הוא צדיק לפני אלוהים, לא צדיק לפני השם. זה פשוט מאוד. כלומר, במילים יותר פשוטות, הצדקות של נועה היא צדקות של התאמה לטבע, לאלוהים המתגלה בטבע. אבל אין אצל נוח אפשרות לקדם את בני המציאות. הוא לא מהפכן, הוא לא יבוא לגבור על הדטרמיניזם של הטבע. כן.
אני חושב שזה אפילו אולי היחד, שהשם זה מידת הרחמים ושם זה מידת הדין.
נכון.
שהדישות היא יותר...
זאת אומרת... אני אסביר. מה זאת אומרת מידת הרחמים? שם הוויה מידת הרחמים. הכוונה שם הוויה זה מה שגובר על הטבע. הטבע הוא דין. במובן הזה. במובן של המשפט. במובן שהטבע יש לו חוקיות קבועה. נוח הוא מי שמקבל על עצמו את הדין. במובן הזה הוא צדיק גמור. הצדיק שמקבל על עצמו את הדין של המציאות. הוא יודע שהמציאות הזאת מאת הבורא היא. כן? אבל הוא מקבל אותה כמות שהיא. וזה לא מספיק כדי להינצל מקטסטרופה טבעית שבאה על ידי אלוהים. מי שצדיק רק לפני אלוהים, אין לו זכות להינצל מזה. לא? רק מי שבאישיות שלו מכיר את אלוהי, כלומר, את השם הוויה, הוא גובר על המציאות. זה סוג אחר של אישיות. כלומר, אפשר לומר, נוח איננו מסוגל לרחמים. כי הרחמים זה ויתור על הדין, הוא לא יודע מה זה. לא? בדיוק. עכשיו, זה, הספר הזוהר העמיק בדבר הזה. מספר שהקדוש ברוך הוא בא לנוח, אומר לו, נוח יקירי, אני החלטתי להשמיד את האנושות. אני מביא מבול. התגובה של נוח הייתה, ומה איתי? מה אומר הקדוש ברוך הוא? טוב, אתה תעשה טבע. אבל לעומת זה, אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להשמיד את סדום ועמורה. אברהם אומר, מה פתאום? אל תשמיד. כלומר, אברהם היה מוכן להתנגד לתוכנית של האלוהים, ובמובן הזה היה עובד את השם י' כ' ו' כ', מה שאין כן, נוח שמשלים עם מידת הדין. מה שיש, הוא מקבל. כן. אנחנו עכשיו לא לומדים, לא תיאולוגיה נוצרית, וגם לא את הפרשה של אברהם. בסדר? עכשיו, תסתכלו, יש כאן רמז מעניין בבעל הטורים. מי שיש לו בעל הטורים, איפה שכתוב את האלוהים התהלך נוח, מי שיש לו בעל הטורים מסתכל בפסוק הראשון של הפרשה, את האלוהים התהלך נוח, אומר בעל הטורים, סופה תיבות חכם, את האלוהים מם התהלך כף נוח חת, סופה תיבות חכם. אם כן, נוח הוא חכם לפני האלוהים, אבל הוא חכם של סופי תיבות. הוא חכם לאחר מעשה. זה כמו אותם המומחים שאחרי שכל מיני תהליכים קורים, הם חכמים מאוד, יכולים לכתוב דוקטורטים שלמים כדי להסביר מדוע זה היה צפוי מראש שרוסיה הסובייטית תתמוטט. היה צפוי מראש. אני יכול להסביר לך למה זה היה צפוי מראש. הוא חכם לאחר מעשה. במילים אחרות, הוא איננו יוזם.
כל הדברים של התורה, לא מייחד.
מה? אנחנו גם כן חכמים לאחר מעשה, נכון? אנחנו דומים לו קצת במובן הזה. מה שאין כן אברהם, שיזם, משה יזם. להיות יוזם זה להיות עבד השם, לא עבד אלוהים. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. לא. לכן זה, הוא חכם של סופי תיבות. חכם למפרע. כן, הוא רואה מה... כן, 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 ודאי, האותיות זה למפרע. יותר מזה, נוח, אם כן, אינו מסוגל אלא לעשות את מה שאומרים לו לעשות. הביטוי הוא מאוד חזק בסוף פרק ו' פסוק כף ב', ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. זה מסכם את כל האישיות שלו. עכשיו, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות? או יותר נכון, מה הוא היה צריך לעשות כשהוא שומע שהאנושות חייבת כליה? להתפלל, מה עוד? מה? הוא היה צריך להחזיר אותם בתשובה. איך מחזיר אותם בתשובה? היה צריך לקרוא בשם השם. אתם יודעים מה זה שם השם? זה מילה. יש מילה כזאת, י' כ' ו' כ', זה שם השם. יש לכם מילה אחרת בעברית בשביל מילה? תיבה, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תקרא בשמי, אמור את התיבה. מה הוא מבין? תיבה. טוב?
זה
הטבע. מה? רק רגע, רגע, תסתכלו גם איך היא נראית הטבע הזאת. וזה, תסתכלו בפסוק תדבר, וזה אשר תעשה אותה, 300 אמה אורך הטבע, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. בשביל מה כל המספרים האלה? פשוט י' כפול ה' 50, ו' כפול ה' 30, י' כפול ה' כפול ו' 300. זה בדיוק המידות של הטבע. זאת אומרת, זה האופן הפרגמטי הגס שבו הנבואה נקלטת אצל נוח. עכשיו, מצד שני, בניין הטבע מכריח את נוח בעל כורחו לעשות מעשים אברהמיים. אתם מכירים כל המדרשים, הוא בנה את הטבע, כן? לקח עצים, התחיל לקחת מסמרים, לנסר. אנשים שאלו, נו מה זה? עוד מעט יבוא מהבול בגלל שאתם רשעים. יש לו ברירה? שואלים אותו, אז הוא עונה. כן? כלומר, מחזירים אותו לעשות מעשה המשנה באופן פרגמטי את ההתנהגות שלו. זה אמור גם לפעול על הנפש שלו. ברור? עכשיו זה מובן, אם כן, מדוע לא היה מגיע לו להינצל מן המבול. אף על פי שהוא צדיק. אבל לא די להיות צדיק כדי להינצל. ותנורי הקרמטוריום יוכיחו. אז למה הוא ניצל? זאת שאלה לא פשוטה. למה מצא חן? מי שאל את זה? למה מצא חן? אתה שאלת? כן. זאת שאלה יהודית. כלומר, היהודי שואל למה מצא חן. הנוצרי לא ישאל את זה. לא מצא חן, כי כך. או? עכשיו, לפני שאנחנו נענה על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לראות כאן פסוק אחד בפרשה, שעכשיו ממוטט לחלוטין את כל מה שאמרתי לכם. תסתכלו בפרק ז', פסוק א'. ויאמר השם, מעניין, ויאמר השם לנוח, לא אלוהים, ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז מה אני אקשקש לכם בשכל שנוח לא היה צדיק לפני השם? אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מי אומר לו את זה? השם. מה קרה? אז באמת זה נכון, הוא עשה טבע, הטבע גילתה אצלו משהו חדש. אבל גם בלי זה, מה זאת אומרת ראיתי צדיק לפניי? היה צריך להיות כתוב כי אתה צדיק לפניי. אבל קודם כל אני רוצה להגיד את הקושי. אתה צדיק היה צריך להיות כתוב. מה זה ראיתי שאתה צדיק?
כשראה את כל הדור, אז
הוא
ראה
איזה
משהו
אחר. ראיתי מה שאף אחד לא רואה. אני רואה את מה שגם אתה לא רואה, כי אתה חושב שאתה רק צדיק לפני אלוהים וכל המתבונן בהתנהגותך מבין את זה כך. אבל אני יודע מה שאין אף אדם בעולם יודע, שאתה צדיק גם לפניי, לפני השם. איפה ראיתי את זה? ראיתי את זה לא במעשים שלך כמובן, כי אז גם אנחנו היינו רואים. הוא ראה את זה בזהות שלו. הזהות של נוח הייתה של, של צדיק לפני השם שלא יכל לבוא לידי ביטוי. מה? זה אותו דבר. כלומר, יש מרכיב בזהות של נוח שלא יכול לבוא, שלא יכול לצאת אל הפועל בדורו, ולכן עתיד להתגלות רק בזרעו, אבל זה כבר בו. כן, לא, אבל זה זכות עצמית. כלומר, אם נחקור, אם נפתח את נוח בפנים, נמצא את אברהם. הוא כבר שם, אבל הוא אברהם מדוכא. כלומר, אברהם שאיננו יכול לבוא לידי ביטוי מפני דורו. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, בדור הזה רק אני רואה אותך צדיק, גם אתה לא יודע את זה. עכשיו, לפי זה יש לנו כאן מושג חדש, מושג שבתרבות המערבית איננו קיים, זכות של הזהות. אנחנו רגילים או שיש זכות של המעשים או שיש חנינה גמורה. כאן יש מושג אמצעי, זכות של הזהות. כלומר, הוא ראוי, הוא באמת מגיע לו בדין יחס מסוים בגלל הזהות הנשואה בקרבו. אם תראו קצת רציונליזציה של הדבר הזה, בזכות תולדותיו.
מה זכות אבות?
לא, זכות, זה דומה, כן, זה דומה. עכשיו תראו, יש פה אפילו רמז בכתוב. איך כתוב כאן? כי אותך ראיתי צדיק לפניי. המילה אותך בעברית, כותבים אותה א', ו', ת', כף סופית. וכאן כתוב א', ת', כף, בלי ו'. כלומר, צריך לקרוא את זה איתך. יש איתך עוד צדיק שמתהלך לפניו ועתיד להתגלות רק אחרי 10 דורות. אז זה מה שגואל את נוח. לכן, עכשיו אנחנו מביאים, ונוח מצא חן בני השם. הקדוש ברוך הוא מצא שם משהו. עכשיו, יותר מזה. כן, בבקשה? כן? כן? הוא היה צדיק, כדי להסביר לנו שזה לא מספיק. כן, הרי זה בדיוק הכוונת כל של כל הפסוקים, כן.
מי נתנו את הזהות
הזה?
כי הרי
זה פשוט כמו חנויה? כן, זה בריאה.
אבל הנביאה זה חן?
לא, זה הנפש שלו.
אבל הנפש שלו, מי
נתנו את זה? לא, הנפש הזאת בחרה להיות נוח. כן, כלומר, אנחנו, מה שאנחנו, בגלל שבחרנו בזה. לפני שבאנו לעולם הזה. כן, לפני שבאנו לעולם הזה, בחרנו להיות מה שאנחנו. כן? זה מפורש במשנה. על כוחך אתה נולד. על כוחך אתה חי. על כוחך אתה מת. ועל כוחך אתה עתיד ייתן דין וחשבון. לכאורה, אין דבר יותר מקומם מן המשנה הזאת. אם לא ביקשתי להיות כאן, למה אני צריך לתת דין וחשבון? מסביר הגאון מווילנה. על כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה חי. סימן שמה אתה רוצה? למות. כשמגיע הזמן למות, על כוחך אתה מת. סימן שלא על כוחך אתה נולד. אם כן, על כוחך אתה עתיד לדין וחשבון. מובן? כשבני אדם נדרשים למות, הם אינם רוצים. סימן שהם רוצים את החיים האלה. ולכן זה לא בכפייה. אם כן, מתברר שלא על כוחך אתה נולד, אלא אתה לא זוכר שרצית. לא?
אולי דווקא על דבר החיים, לא זה
לא. 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 עכשיו, איפה אם? אם כן, עכשיו הייתי רוצה פה לקחת את אחד המקורות העתיקים למושג של החן, החנינה. יש כתוב, יש פסוק בפרשת כי תישא. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. מה הפירוש של חז"ל על הפסוק הזה? וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי. זה המשמעות של אחון. אינו ראוי, ואני חונן אותו. מה פירוש המילה ראוי בעברית? מאיזה שורש בדקדוק זה בא? לראות. אז מה פירוש שאינו ראוי? שלא רואים למה. אבל יש סיבה. זה הכוונה. וחנותי את אשר אחון, כי יש...
שאינו נראה, למה אינו ראוי?
זה הכוונה. איננו ראוי לפי מה שרואים. זה המשמעות של ראוי. לא גילה מה שיש בו. אבל יש בו. לא? אז על שם העתיד, זה עתיד להתגלות. לא? מה המשמעות? זה בעצם, כל הפרשה הזאת בא ללמד אותנו את המשמעות של העתיד. פעם הרב קוק נשאל באגרות ראייה, שאלו אותו, מהי הקטגוריה היסודית של האמונה היהודית? הוא אמר, העתיד. העתיד. זה מה שמקדם את הכל. למשל, למה הדבר דומה? לשני אנשים שיורים בחיצים. יש אדם שיורה בחץ, והחץ נע מפני מתיחת המיתר מפני העירייה. טוב, אז זה מתקדם מכוח, הכוח ההתחלתי, הדחיפה ההתחלתית. אבל אפשר לראות את זה אחרת. החץ עשוי מברזל, והמטרה מגנטית. אז מה דוחף את החץ? המטרה. ברור? העתיד הוא הוא הגלגל העיקרי הדוחף את ההיסטוריה. מה? כן, כן, אותו דבר. אותו רב. כן. מעניין. אני חוזר על השאלה כי אולי לא כולם שמעו. לא הופקעה הפסימיות של הפרשה שהרי רק אדם אחד נמצא שהיה ראוי.
היה בו, משהו נראה.
כן, רק אחד. מה עם כולם?
לא, בו נראה הכל.
תביא הוכחה.
ממנה את כל העולם.
כן, אבל מה עם הקודמים? יש משנה במסכת אבות, פרק 50. 10 דורות מאדם ועד נוח. ו10 דורות מנוח ועד אברהם. להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות הללו היו הולכים ומכעיסים לפניו, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. אני שואל את השאלה, אם הם היו מכעיסים לפניו, אז אין להם שכר, אז איך אברהם נוטל את שכר כולם? אלא הכוונה, אם 20 דורות של רשעים הולידו אברהם אחד, אז זה סימן שזה היה כדאי. זה סימן שהם אינם כל כך רשעים. אז רטרואקטיבית אברהם גם נוטל שכר כולם ונותן להם שכר, כיוון שזה הגיע לאברהם. דומה. כן, יש גם משוגע של השחמט. לא הבנתי, סליחה, מה השאלה? לא הבנתי את השאלה. לא שמעתי זאת. כן. כן, כן. טוב. כי הבנים של נוח זה בזכות נוח. זה הכוונה. הבנים של נוח הם צדיקים בזכות נוח. זה המדרש אומר. שהוא הוליד אותם רק בגיל חמש, רק בשנת 500 לחייו, כדי שהם לא יהיו רשעים. אז זה בזכותו. עכשיו, זו הנקודה הראשונה של הפרשה שרציתי להסביר. אגב, שימו לב לאיזה הבדל סגנוני מעניין. תראו שוב בתחילת הפרשה. פסוק י' ד' עשה לך תיבת עצי גופר, קינים תעשה את התיבה וכו'. פסוק י' ז' ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו החיים מתחת השמיים כל אשר בארץ יקבע. והקים אותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ומשבניך איתה ומכל החי מכל בשר שניים מכל תביא לתיבה להחיות איתך זכר ונקבה יהיו ומהאוף למיניהו מן הבהמה למינה מכל רמס האדמה למיניהו שניים מכל יעברו אליך להחיות ואתה אקח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאוכלה. טוב, כל זה פרטים חשובים מאוד. הבעיה היא שהתורה חוזרת על כל הפרטים האלה עוד פעם. בפרק ז' פסוק א', ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו, גם מעוף השמיים שבעה שבעה זכר ונקבה לך יוצר על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה, ויעש נוח ככל אשר ציווהו השם. ביקורת המקרא אוהבת את זה. למה? רואים פרשה קבועה, מה כפולה? מה? יש פה סתירות גם. יגידו שיש פה שני תיאורים, שני מסמכים קדמונים סותרים, שהעורך מפני ערכם הספרותי חיבר אותם כאחד, ולא שם לב שבעצם הוא מביא כאן גרסאות סותרות של סיפור המבול. נכון? ברור, לא? אלא שפה יש דבר מאוד מעניין, וזה לא נכון שזה סותר, אבל צריך להבין, התורה, זה, נגיד, הייתי אומר אפילו חוק קבע בכל הסיפורים של התנ״ך, שתמיד הם מסופרים בעמיים ותמיד בסתירות. זה לא קורה פעם אחת, זה קורה לכל עורך התנ״ך. כלומר, כאן רוצים לספר לנו מישורים שונים של אותה המציאות. כשזה אלוהים שמדבר, אז הוא אומר דברים מסוימים, כשזה השם שמדבר, הוא אומר דברים אחרים מקבילים קצת. למשל, המספר של החיות שאלוהים אומר להכניס לתיבה הוא זוגי, שניים שניים. למה? כי זה המינימום שצריך כדי להביא עוד דור. זכר ונקבה יהיו להחיות זרע על פני כל הארץ, זה המינימום שבמינימום, מידת הדין. אבל ברגע שזה השם שמדבר, יש גם משמעות מוסרית. משמעות מוסרית, זה כבר צריך להביא קורבנות, שבעה שבעה מן הבהמה הטהורה, ויש בהמה שאינה טהורה, והם כבר לא נקראים זכר ונקבה אלא איך? איש ואשתו, חתול וחתולה, זה איש ואשתו. יש כאן הבחנה? אז ודאי שהסגנונות האלה הם חשובים. עכשיו נדון בתוצאות של המבול. נא בבקשה לעבור את פרק י'. בפרק י' אנחנו מתבוננים באנושות החדשה הנולדת אחרי המבול. הייתי רק עושה, אולי להזכיר בכל זאת נקודה אחת חשובה. ההרכב של האנושות שאחר המבול הוא שונה מן ההרכב של האנושות שלפני זה. שערים לא כן, מי מבטיח שזה לא יחזור? ומי אמר שהשחיתות המוסרית שהאנושות הגיעה לה לפני כן לא קשור? הבטחה, הבטחה סתם. ההבטחה היא בגלל שזה לא יחזור, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא ישוב מבול. זה לא סתם. מה, הקדוש ברוך הוא סתם עושה ברית? אז למה הוא לא עשה ברית לפני כן? למה לא הבטיח מראש שלא יהיה מבול? אלא בני האדם שהיו לפני המבול, התורה מוסרת מעט פרטים, אבל הפרטים האלה משמעותיים ביותר. בנו שתי תרבויות. יש שושלת אנושית של בני אנוש, שושלת אנושית של בני קין. כן, אנוש בן שף, לעומת זה קין בן אדם. והכישרונות הם שונים לחלוטין. מה היה הכישרון של התרבות הקיינית? מה הם עשו? נא להסתכל בפרשת בראשית בבקשה. בפסוק, בפרק ד', פסוק כף. יש כאן רשימה של אנשים של משפחת קין. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. כלומר, מה הוא עוסק? בכלכלה. כלומר, הוא הפך את המקצוע החובבני של הבל שהיה רועה צאן, הפך אותו לעסק כלכלי. הוא הפך את זה למקנה. מקנה זה מלשון קין. כלומר, זה תפיסה קיינית, זה רנטביליזציה, זה מסחור של החוויה הרוחנית של הבל. אני מייצר חוויות רוחניות בבית החרושת שלי, עושה מזה כסף. ושם אחיו יובל. הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. כלומר, המלאכות של הבידור. הוא עוסק באומנות. וצילה, גם היא ילדה, את תובל קין, לוטש כל חורש, נחושת וברזל. הוא זקל בטכנולוגיה. טכנולוגיה, אגב, רמז פה לנשק. כן? הוא מייצר נשק. והאחות תובל קין, נעמה. אפילו התורה לא מפרטת מה המקצוע, אבל היא אומרת את השם. היא מתעסקת בנועם. שעשויים. כלומר, יש לנו פה תרבות שסובבת מסביב לארבע מוקדים. כסף, בידור, שעשויים, נשק. מה?
מה תחילו
יחזור? מה יש עכשיו? לא, אין היום. אין היום, רק לי. אגב, אני, לעומת זה, במה עוסקים בנשק? גם בזה התורה לא אמרה הרבה דברים, אבל היא אמרה, והתהלך חנוך את האלוהים. היא מספרת גם על בימי אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. היא מספרת ששת היה בצלם אלוהים. כלומר, יש לנו, וגם למך, אביו של נוח אומר, זה ינחמנו מצבון ידינו מן האדמה אשר הרע השם. כלומר, זאת משפחה אנושית, שהיא מבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש, שמתעסקת בעניינים רוחניים. עכשיו תראו מה נאמר בסוף פרשת בראשית על הקשרים בין שתי המשפחות האלה. בפרק ו', פסוק ד'. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכן אשר יבואו בני האלוהים. מי זה? איזה משפחה? זה בני שת. אל בנות האדם, קין. התרבות הקנית עוסקת באנושיות באשר היא אנושיות, משפחת שת עוסקת בעניינים אלוהים. היו נישואים בין שתי המשפחות האלה, מה יצא מזה? המה הגיבורים אשר מעולם, אשר אשר. כלומר, מה היה חסר בתרבות הקודמת? לא היו גיבורים, היו או אנשי אלוהים או בני אדם. מה זה גיבור? זה מי שמסוגל להיות שייך לשתי המשפחות כאחד. כלומר, בני קין היו עשירים, בני שת היו חכמים. אבל אין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור. ברור? עכשיו, מה? הגיבור זה מישהו, כן, נכון, זה העיקר, זה התכונה העיקרית. עכשיו, מעניין, נוח, מאיזה משפחה היה? משת, נכון? אשתו מי זאת הייתה, לפי חז"ל? נעמה, מקין, נכון? ככה שהיא מביא. אם כן, שם חם ויפת מהם? גיבורים. כלומר, כולם גיבורים, אלא שכל אחד עם דומיננטיות אחרת, ברור? זאת אומרת שהם מסוגלים לייסד את הנבואה העברית, מה שלפני כן לא היה. לכן אי אפשר לדבר על עם ישראל לפני כן. נובן? טוב, נחזור עכשיו אם כן לאנושות שאחרי המבול. האנושות שאחרי המבול היא האנושות שעומדת בציפייה להופעת הדמות האנושית, הפרצוף האנושי ישראל. כן, רק אם זה שייך לעניין. אם כן, אין שום הבדל מבחינה זאת. זנות ופריצות זה כנראה קבוע באנושות. אנחנו לא מדברים על זה, כי אנחנו מדברים במה זה השתנה. זה השתנה במובן הזה שיש עכשיו אפשרות להופעת זהות אנושית בסגנון ישראל, כשכל בני האדם קרואים להיות הזהות הזאת. מה? לכל בני נוער. ברור? ולכן התורה מספרת לנו על מצב מאוד מעניין. אגב, שימו לב, כל זמן שעם ישראל לא מופיע, סימן שלא צריך אותו. למה? כי הדגם שעם ישראל מייצג עדיין קיים.
אני...
לא, 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 אני אסביר גם. אין צורך, זה מיותר. אני אסביר גם. תסתכלו בפרק י' פסוק א'. סליחה, לא פרק י'. לא, פרק י' א', בבקשה. פסוק א'. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אנושות מלאה שלום. באנושות של שלום לא צריך את עם ישראל, חס ושלום. אבל עוד אנחנו נסביר. שימו לב עוד יותר, פסוק ג', ויאמרו שס וחלום, ויאמרו, מה נאמר? נו, אתם לא יודעים לקרוא. ויאמרו איש אל רעהו. מי זה איש? מי זה רעהו? רש"י, בבקשה. לא צריך לעשות כל העבודה בעצמי.
איש זה בני האלוהים.
לא, זה כבר רש"י, רש"י, בבקשה. אומה לאומה. כלומר, אתם מבינים מה שזה אומר? שהיחס בין האומות באותה התקופה הוא שווה ליחס בין איש לרעהו בזמן הזה. אחווה אוניברסלית. נפלא. כלומר, זאת האנושות הקוסמופוליטית האמיתית. מאז התקופה ההיא לא הייתה אנושות כזאת. כלומר, בכל דור ודור ישנה איזושהי אימפריה תרבותית או פוליטית שמנסה לבסס את הקוסמופוליטיות הבינלאומית, ובאמת אינה אלא אימפריאליסטית. למשל, למה אני מתכוון? היום הדגם התרבותי המנסה להיות קוסמופוליטי זה אמריקה. מה האמריקאית? מה שקרה American Way of Life. בעצם, מה מציע התרבות האמריקאית? מסגרת כוללת, כלל תרבותית, המקיפה את כל האנושות. אבל מצד האמת, מה יש כאן? יש כאן השלטה של דגם אנושי מסוים על שאר הדגמים. כלומר, יש כוונה קוסמופוליטית, ובמציאות יש אימפריאליזם. אבל כשהאמונה העמוקה
יש כוונה קוסמופוליטית שזאת הצגה,
ייתכן גם כוונה. כשבאמת כל האחראים על השלטון באמריקה משוכנעים שכל אדם על פני כדור הארץ הוא אמריקאי גלוי או נסתר, וצריך להוציא אל הפועל את סגולתו האמריקאית הנסתרת שבקרבו, שהוא איננו מודע לה. ולכן כמובן נלחמים גם עם העריצים בשיטות אמריקאיות. למשל, אם יש עריץ בעיראק, אז חושבים שעל ידי שירדו על הדמות שלו במדיה, אז זה יעזור, כן? כי חושבים שהעיראקים גם הם אמריקאים, כן? למשל, כן? זה מראה את הכיוון הזה. אז בפנים, התורה מספרת שהדבר הזה, אנושות קוסמופוליטית אמיתית, שהיום נשאר רק בתור כוונה ולא בתור מציאות, היה בדור מן הדורות מציאות. כל הארץ הפרחת ודברים אחדים. זה היה. אבל לא נותר מזה כלום. כן. לא שומע כלום. כן. לכאורה יש פה כוונה לתקן חטא אדם הראשון, ברור. כלומר, זאת חברה שהייתה, שהיה בה אידאל גדול מאוד, כן? הגמרא אומר, הם היו רשעים יותר מדור המבול, אבל שלום ביניהם. שלום ביניהם, זה בסדר. קרה משהו. מה?
למה אתה
בזאת
יפה את ה...
טוב, אבל נראה. קודם כל, מה זה שפה אחת? מה? עברית? אז אתה רוצה לומר שכולם דיברו עברית, כן? כתוב אפור. תסתכל בפסוק לפני זה. רש"י אמר לשון הקודש. אז לשון הקודש ממחה שזה עברית. יש לפני רש"י, יש גמרא בתלמוד הירושלמי. אבל עוד לפני הגמרא בתלמוד הירושלמי, יש פסוק ל"ב של פרק י'. מה כתוב? לא, סליחה, לפני כן, פסוק ל"א אפילו. אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם לגוייהם. אלה משפחות בני נוח, תולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. כלומר, מה התורה אומרת במפורש, שחור על גבי צהוב, באותיות קידוש לבנה? היא אומרת במפורש שמיד אחרי המבול נפרדו כל העמים בכל כדור הארץ והתחילו לדבר את כל הלשונות.
שלהם.
הלשון שלהם, כלומר, דיברו יוונית, טורקית, נפאלית, בלגית והכל.
מי אמר?
בלגית לא.
הלשון זה גם לא משמעות מה?
מה?
לשון זה גם לא משמעות
מה? כתוב, גויים, ללשון אותם, משפחותם, ללשון אותם. אז יש גם זה וגם זה.
אבל היה רק לשון של נוער.
אני לא יודע, כתוב לשונותם.
אבל הבן של נועה,
סימן שהם דיברו סך הכל שונות, מה אני יכול לעשות? רגע, תראו, אני חוזר עכשיו לפסוק א' של פרק י' ויהי כל הארץ לשון אחד, היה צריך להיות כתוב. לא כתוב לשון אחד, שפה אחד. התורה משתמשת בשני פסוקים צמודים במונח אחר, כן. יפה, הם היו באותה דעה, אנחנו מדברים באותה שפה, מה זאת אומרת אנחנו מדברים באותה שפה? אנחנו מבינים אחד את השני, עלו שפה אחת.
כולם מדברים
הכל בכל. ודאי, הרי זה מה שכתוב בירושלמי, כל הארץ שפה אחת שהיו מדברים בלשון הקודש, ודברים אחדים שהיו מספרים ב-70 לשון. מה מכוון הירושלמי לומר? הם דיברו ב-70 לשון, אבל היה משהו שייחד אותם, לשון הקודש. זאת אומרת, לשון הקודש, לא יודע אם זה עברית דווקא, הכוונה שהיה איזה מין קריטריון אחיד לכל הדברים.
כל הארץ, אני אומר,
גם מפוזר, כל הארץ, זה כל הארצות.
כל הארצות?
כן, כל הארצות. כן, כי לי כל הארץ, פסוק מפורש, כן? ממלכת כהנים וקדוש, כי לי כל הארץ. בארצותם, כל אחד יש לו ארץ משלו, כל הארץ וכל הארצות. עכשיו, אני רוצה פה להעמיק במושג של דברים אחדים. אפשר להגיד, כל הארץ, שפה אחת, נקודה. מה צריך לתוספת של דברים אחדים? שהם דיברו על אותם הדברים. עכשיו שימו לב לבעיה שיש מאחורי כל הדברים האלה. למה דור המבול נפל לאן שנפל? בגלל האלימות, כן? מלאה הארץ, חמה. איך בני אדם מגיעים למצב שהם הורגים אחד את השני? מה גורם להם את זה? ההבדלים ביניהם, בקיצור. אמרו האידיאולוגים של הוועדה המרכזת של המפלגה אחרי המבול, על מנת למנוע מצב כזה, אנחנו נמחק את ההבדלים. אז כולם ידברו על אותם הדברים. פשוט מאוד. אין דיפרנציאציה של הזהות האנושית. מה?
לא, איך הם ידעו מה שקרה?
הם ראו מה קרה. הטראומה של המבול, רש"י מדבר על זה, כן? שלמה הם בנו את המגדל? רש"י אומר, כדי למנוע מבול חדש. כלומר, מה עושה המגדל? המגדל זה מפעל טכנולוגי אדיר, שאי אפשר שאדם אחד יעשה אותו. אנחנו נעסיק את כל בני האדם במפעל הטכנולוגי האנושי. ואז במקום לחשוב על פרטיותה, הם יחשבו אך ורק על הקולקטיב. נפלא. אידיאולוגיה מעניינת. ואז יביא שלום. כי כשכולם יבנו מגדל, אתה תראה שלא יהיו מלחמות.
מה?
מעניין. בפרקי דרבי אליעזר כתוב שכאשר היה אדם אחד נופל מן המגדל תוך כדי עבודה ומת, לא היו שמים לב. היו מיד מביאים עוד מישהו להמשיך, כן? אבל אם לבנה הייתה נופלת מן המגדל, כולם היו יושבים על הארץ ובוכים ואומרים מי יעלה לנו אחרת תחתיה. זאת אומרת שהמפעל הקולקטיביסטי הפך להיות חשוב יותר מן הזהות האנושית. כלומר, זאת תפיסה עקומה של מושג הכלל. וכאן יש איזה השלכות פדגוגיות חמורות ביותר, שאפילו במשרד החינוך ואפילו במחלקות הדתיות יש מה ללמוד ממנו. והוא, שכאשר אתה בונה מערכת חינוך, רוצה לבנות שלום חברתי, זה לא על ידי ביטול ההבדלים שאתה מביא שלום. כי ביטול ההבדלים זה לא אהבה, זה שנאה נסתרת. תראה, כדי שאני לא אשנא אותך, אז אני אעזור לך להיות כמוני. ואז אתה תראה שאני אוהב אותך. בעצם את מי אני אוהב כאן? את עצמי. יותר מזה, אם המטרה היא שמיליארדי בני אדם יהיו אותו דבר, אז יש כמה מיליארדים מיותרים, מספיק אחד. ברור? אז באמת, חייו של אדם הופכים להיות בלתי חשובים. מה זה משנה? כן. כולם אומרים אותו דבר, כולם חושבים אותו דבר, כולם עושים אותם הדברים, ממילא גם אין צורך לכולם. אפשר לוותר על חלקים רבים, מיותרים, שליש חולים, שליש זקנים, שליש זה, מיותרים. העיקר רוסי אחד זה מספיק, שנגיד שיש לנו. לא, אני לא אמרתי את זה במכון אורה. לא, לא הבנת. טוב, עכשיו אתם מבינים, לכן היה צורך גדול לפיצולה של התרבות האנושית, ולכן התורה משתמשת כאן ביטוי מאוד מעניין, ויהי כל הארץ. ויהי בחז"ל תמיד שון צרה, זה צרה. מה הצרה? שכל הארץ הפכה דברים אחדים. אז צריך למצוא פתרון, כן. זה שנאה. כן, אבל האהבה האמיתית זה לאהוב את זולתו בשונותו. לכן זה באמת הצליח לעשות דבר אחד. הקדוש ברוך הוא לא הביא עליהם מבול. חזר אומרים, בגלל שהיה שלום ביניהם, לא הביא עליהם מבול. ברור, אבל עדיף אולי האפשרות השלישית. כן, יש איזה בעיה. אז באמת התוצאה של דור המבול הייתה התפלגות האנושות. נו, אז איך נפתור עכשיו את הבעיה? אז עכשיו יהיו עוד פעם 70 עמים שונים, עוד פעם יערכו אחד את השני, מה יעשו? אז דור המבול זה רע, דור הפלגה זה רע, מה נעשה? צריך פתרון, צריך למצוא בין ובתוך השונות של העמים גורם מתאם. כלומר, מה שיצדיק גם את הפיצול של האנושות ואף על פי כן ישמור על אחדותה. לכן התורה מספר דווקא על הרקע הזה את הופעתו של עם ישראל ובחירת אברהם בתור מי שנברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, הזהות הלאומית היחידה ששמרה על זכר האוניברסליות הקדמונית היא זו שיכולה אחר כך להיות גורם מתאם בין 70 עמים. לכן דווקא אז הופיע עם ישראל. זה מובן עכשיו, נקודה הזאת? מאוד חשוב הנקודה הזאת, כן? ולכן גם בתוך עם ישראל יש ניסיון כזה, 12 שבטים, 70 נפש, כן? עושים את זה בתוך מעבדה פנימית, להיות מסוגל לאחד בין 12 שבטים שכל אחד מתנהג כאומה בפני עצמה בלי לטשטש את הזהות שלהם. ומתוך כך גם זה מאבד את ניסיון כיצד אחר כך לאחד את כל באי עולם. ברור? באי עולם ושונותם. ועל הרקע הזה נבחר אברהם בפרשה שלנו. עכשיו אני רק רוצה להזכיר, התורה מדברת על הסבא של הסבא של הסבא של אברהם, קוראת לו בשם מעניין, עבר. עבר, אבי העברים, שהוליד את בנו והוא קרא לו פלג. למה? כי בימיו נפלגה הארץ. זה מעניין, התורה לא מספרת על כל השמות של הילדים שנולדו את סיבת קריאת שמותם. כאן היא מספרת לומר לנו שמה שהעסיק את עבר הייתה בעיית התפלגות האנושות. מה רוצה התורה לומר לנו בזה? שהוא היה האדם האוניברסלי האחרון באנושות מפוצלת. לכן הוא יכל להיות הסבא של אברהם אבינו. להתראות.